ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף נם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בשורה חמישית בשורות הרחבות בדף מ"ה עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה את תשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת נושא שאתם רואים הוספנו בגמרות שלנו, הש"ס עוזר, הגמרות המסומנות, וכתבנו יתרת. ראינו כבר במשנה אצבע בידיים או ברגליים נוספת, אז היתרת הזאת נספרת על גב יד. זה שיקול אחד שאנחנו ניגע בו, זאת אומרת האצבע בשורה כמו שאר האצבעות, יש או אין בו עצם נפקא מינה לגבי טומאת אוהל, לגבי היכולת של אותו עבר אחרי שחותכים אותו מהבן אדם, האם הוא יתאמה באוהל. אנחנו מדברים דווקא על מת, אבל אלא על עבר שנחתך מאדם חי, הוא גם כן מתאמה כמו המת טומאת אוהל. עכשיו הגמרא, אנחנו כפי שאמרנו שורה חמישית בשורות הרחבות, הייתה בו יתרת וחתכה, ראינו במשנה שאם היה לכהן יתרת וחתכה, אם יש בעצם פסול, וראינו רש"י על המשנה הסביר שמאחר שאדם הזה נברא עם היתרת, אם יש בעצם ומועידים אותו, הוא כמו אדם חסר עבר, ואם לא, אם לא היה בו עצם, כשר. ועל זה גם הסברנו שבלי עצם היתרת זה כמו סתם טלטול, עוד חתיכת בשר על הבן אדם. אמר רבא בר בר חנה אמר יוחנן, מה שאמרנו שהיתרת אם יש בעצם וחותכים הוא פסול, זה נחשב מום, והוא שנספרת על גב היד. רש"י, ובנספרת על גב היד שנספרת עם שאר האצבעות שעומדת בשורתן, באי קטן אם אני דחשיב עבר. נחזור לגמרא. אז אמרנו ש לפי רבא בר בר חנה התנאי הזה שלא הוזכר במשנה גם חיוני. תנו רבנן, יתרה שיש בעצם ואין בציפורן, מתאמה במגע ובמסע ומתאמה באוהל, ועולה למניין 125. הדין הוא ש עצם לא מתאמה באוהל, אלא אם כן יש רוב עצמות. כמה עצמות יש בבן אדם? 248. רוב הוא 125. אז אותו יתרה נחשב במניין העצמות. בואו נוסיף שלמרות שהבן אדם, בן אדם הזה ספציפי הוא בעל מספר עוד יותר, דהיינו 200, יש לבן אדם רגיל 248 עצמות, אם יש לו יתרת אז ממילא יש לו יותר, אבל בדין מדין טומאת אוהל לא מסתכלים עליו באופן פרטני, אלא רוב מספר, רוב במספר עצמות באדם רגיל הוא 125, וזה מספיק פה לגרום לטומאת אוהל, למרות שמדובר על אדם עם יתרת. רשי קצת למטה מפה ועולה למניין קוף חפי, אם אין בה בשר, אם היתרת חסר בשר, עולה למניין 125, וזהו רוב מניין איברי המת. דאיברי המת רמח 248, ורוב מניינו של מת מטמא בוער ונספרת, כמו שאמרנו מקודם, היא לא קיימה בשורת האצבעות, לא חשיב עבר, אוים ואין בה ציפורן. נחזור לגמרא. אמר רבא בבא חנה, אמר רבי יוחנן, ובנספרס על גב היד. מה שרשי, מה שקראנו עכשיו ברשי, זה נלקח מדבריו של רבא, שכדי לחשב עבר ולמרות שאין בה ציפורן, צריך להיות נספרת על גב היד. אמר רב חיסדא, דבר זה רבנו הגדול אמרו, המקום יהיה בעזרו. ביטוי יפה. מי זה רבנו הגדול? הכוונה לרב. יתרת שיש בה עצם ואין בה ציפורן, מתמה במגע ובמסע ואין מתמה באוהב. אמר רבא בבא חנה, אמר רבי יוחנן, ובשינה נספרת על גב היד. אז זה מתאים למה שאמרנו מקודם, שאם אין בה ציפורן וכן נספרת על גב היד, אז היא כן מטמא בועל. פה אנחנו מדברים על אותו מצב שיש עצם ואין בה ציפורן, אבל מה? היא לא מטמא בועל. למה? כי היא אינה נספרת על גב היד. אמר רבי חנינה, עשו דבריהם כדברי נביאות. זאת אומרת, נאמר פה דברים בלי שום הסבר. מה נפשך? מה? אני לא מבין. אומר, איך שתסתכל על זה, אי, אי ואו, אותו יתרת שיש בה עצם ואין בו ציפורן, אם זה עבר, בוא נעמי תתמי, למרות שהיא אינה נספרת על גב היד, ואילו עבר הוא, זה אותו יתרת שיש בה עצם ואין בו ציפורן ואינה נספרת על גב היד, ואתה רוצה להגיד לא מתמא בו בגלל שזה לא עבר, במגע ובמסע נמי לא לתמא. כאילו למה ההפרדה הזאת בין תומת מגע ובמסע לתומת אוהב? האם חוסר הציפורן הוא מלא או מוריד? וזה מה שהפריע לרבי חנינה. רשי כותב כדברי נביאות, שאין צריכים לתת טעם לנבואתן. אצל נביא ממש הוא לא צריך לתת טעם לנבואה שלו, לפי שבלא טעם שומעים להם. כך הם פה בדיון של היתרת לא נתנו טעם לדבריהם. אנחנו נמשיך בגמרא. אמר רב הונה בר מנוח, משמי דרב אחא ברי דרביקה, משום עצם כסעורה נהגו בה. כתשובה לתמיהת רבי חנינה, איך זה יכול להיות שבלי הציפורן אז הוא כן מטמא במגע ובמסע ולא מטמא בועל? אז רב הונה אומר, אין בעיה, יש כזה דין בעצמות. עצם בגודל שעורה, אם אנחנו לא מדברים על עמוד שדרה או גולגולת או רוב מניין העצמות או רוב בניין, עצם בשל עצמה מטמא במגע ובמסע ולא מטמא בועל. אז אותו דבר פה, באותו יתר שיש בה עצם, היא לא גרוע מהדין הזה של עצם כסורה מטמא במגע ובמסע. רב פאפה אמר, גזירה שאינה נספרת עתו נספרת. רב פאפה נותן הסבר שני, איך זה שמטמא במגע ובמסע ולא מטמא בועל.
אז הוא אומר שיש לגזור, להחמיר במצב שאינה נספרת, עתו המקרה של יתרת שכן נספרת, שאז היא עבר לכל דבר. שואלת הגמרא, היא אחי, אם אתה אומר שיש גזירה להשוות את העינה הנספרת, עתו המקרה שנספרת, בועל נעמי תתמי, למה העינה הנספרת לא מתמי בועל? אמרנו בנספרת היא מתמי גם בועל. הגמרא עונה, עבדו רבנן, הכירה, כי איך ידלו לספו עליה, עליו תרומה וקודשים. רבנן עשו הכר שוני בגזירה שלהם שלו, יחשבו שזה עבר גמור, ויש בה תומעה גמורה, כי אז אנשים יחשבו שאם התרומה או הקודשים נוגעים באותו עבר שאינה נספרת אגב היד, שזה נטמע תומעה גמורה ואז שורפים. ככה דין ששורפים קודשים או תרומה שנטמעו. אבל מאחר שאנחנו מדברים פה על גזירה דרבנן, אנחנו לא רוצים שאנשים יסרפו את התרומה או הקודשים שנוגעים בה, אז לכן איך הם מראים שזה שונה מתומה גמורה? בזה שאומנם הטילו גזירה שיש תומה, אבל רק במגע ובמסע, ולא תומה באוהל. השוני הזה מזכיר לאנשים שזהו אינה תומה, אינה מתאמה מידו הייתה. מאחר, רק נזכיר עוד פעם, מאחר שאלף אין ציפורן ואינה נספרת על גב היד. בשוליים כתבנו נושא וגם המשך, רוב מניין בגבר באישה. ספירת עצמות במעשה ששלקו זונה אחת שנתחייבה שריפה למלך. עכשיו הגמרא, תנן התם, רוב בניינו ורוב מניינו של מת. התופעות האלו, המצבים האלו, הם מתאמים באוהל, אף על פי שאין בהן רובה תמיים, כלומר תמיים באוהל. מה זה רובה? רובה הקו, למרות שאין מבחינת כמות, הכמות היא קטנה, אין רובה עצמות שגם שיעור כזה יכול לתמות באוהל, אבל אם העצמות מבחינת מניין הם הרוב, הם רוב, הם 125, או רוב בניין, אנחנו נראה מה זה בהמשך, רוב בניין כוונה רוב גובה המת, גם במצבים כאלו יש תומת אוהל. תנו רבנן, איזה רוב בניינו? תשובה, שני שוקיים וירך אחד. הועיל ורוב גובהו בגדול, באדם גדול, באדם מבוגר, זה מהווה רוב הגובה שלו. אז זה יוצר רוב הגובה שלו. איזו רוב מניינו? 125. אמלי רבינה לרבה, תנה מניינה אתה להשמינן? אם אנחנו נצא מהנחה שכולם יודעים שמניין עצמות של אדם זה רמח 248, מה הצורך לתנה לפרט המניין? תגיד שרוב מניין מתמה, למה התנה צריך להתעכב ולומר איזה הוא רוב מניין או מה הוא? אני לא יכול לעשות חשבון לבד שרוב של 248 זה 125. הגמרא עונה, אמר לי, הקמש מלן, כדתניה. החידוש במניין, בפירוט המניין, הוא במקרה הבא, כדתניה. חסר, אדם שחסר, נגיד חסר, בכל יד ובכל רגל שתי אצבעות. אז אם עושים את החשבון, מגיע שאדם כזה שאין בו אלא 200, יש לו סך הכל 200 עצמות, ויתר שיש בו, אם אנחנו נדבר על אדם עם יתר, כמו שאמרנו מקודם, חסר הוא חסר שתי אצבעות בכל יד ובכל רגל, יתר מגיע ל-281. ורש"י מביא בשורה שנייה מתחת לגמרא, ויתר שיש בו ריש פי א', 281, כגון אישה שנבראת יתרה ארבע אצבעות בכל יד ורגל. וארבע אצבעות יתרים, אבי, 24 עצמות יותר. ובאישה יש בה שני צירים ושני דלתות ומפתח, כדמינו לקמן, הרי 29 איברים יותר. הוסיפן על רמח ותמצא 277. וארבע הנותרים לא ידען איך היא מתרמית, ודאי אין בכל אצבע אלא שש עצמות סך הכל, לא שורש ולא ענף, והכי מפרש באוהלות. אז אנחנו מבינים שיש אפשרות כזאת שנקרא יתר. אז בין אם מדובר באדם כזה שהוא חסר, בין אם מדובר באדם שהוא יתר, כולן עולים למניין 125. רש"י כותב, כל אלו יתרים חשובים לאיברים ועולים למניין 125. ושאמינא מינא דאף אגב דה 125 לא הווה רובה דידי, אם אנחנו מדברים על יתר, אז זה 125, אולי זה לא רוב של 281. דה 281 היו לא, אפילו אחי הווה 125 רובה, וגבי חסיונמי, אף אגב, הווי רובה דידי, רק מה, 101, אפילו אחי, לא חשיב רובה, אלא 125. אז הגמרא ממשיכה, מה איתה? למה בין אם מדובר בחסר, בין אם מדובר ביתר, כדי לתמות באוהל צריכים 125, זיר בתא רובה דינשי. ואיצור רוב אנשים שהם מורכבים מרמח איברים, רמח עצמות, 125 הוא רוב. אמר רבי דמר שמואל, מעשה בתלמידיו של רבי ישמעאל, ששלקו זונה אחת שנתחייבה שריפה למלך. אז בלב הכי היו צריכים, היא הייתה חייבת מיטה על ידי השלטונות. מה עשו? לקחו את הזונה, כמובן אישה, ו שלקו את הגופה, זה מאפשר הורדת בשר באופן קל. בדקו, מצאו בה 252. אמר להם שמה באישה בדעת קטם, שהוסיף לה כתוב שני צירים ושני דלתות. ברקע פה, אז כולם חשבו שיש רמח איברים באדם, שלקו אותה ומצאו ארבע יתרים. אז רבי ישמעאל, מה, אז מצאתם ארבע יתרים, כנראה אתם אז ערכתם את הבדיקה שלכם בגברת, באישה. הקדוש ברוך הוא בבריאתה הוסיף עוד ארבע איברים, ומה הם? שני צירים ושני דלתות. רש"י מביא על המילה צירים מילה לועזית. תניא, אנחנו ממשיכים בגמרא. רבי אלעזר אומר, כשם שצירים לבית, כך צירים לאישה. שנאמר, ותכרה ותלד, כי נהפכו עליה ציריה. יש לציין מסכת גיטין דף נון בית עמוד א', גם בשבת קוף י' ח', שיש מימרה של רב יוסי שאומר, לעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי. ממשיך הגמרא, רב יהושע אומר, כשם שדלתות לבית כך דלתות לאישה, שנאמר כי לא סגר דלתי בטני. רבי עקיבא אומר, כשם שמפתח לבית כך מפתח לאישה, שנאמר ויפתח את רחמה. הגמרא שואלת, לרבי עקיבא הרי הוא מוסיף עבר חדש, ראינו שני צירים, שתי דלתות. עכשיו לפי רבי עקיבא, קשה לתלמידי רבי ישמעאל, המבדק שהם ערכו על אישה גילתה רק ארבע איברים נוספים, איפה המפתח? הגמרא עונה, אין כאן קושיה, דילמה הייתי בזוטרה התמוכי מתמח, מאחר שהוא קטן אז הוא נימוח נמס בשליקה שהזכרנו מקודם. אמר רבה, וכולן אין מתאמין באוהל. מה זה וכולן? כל היתרים הללו באישה אינם מתאמין באוהל, כעבר בפני עצמו שיש עליו קצת בשר, שבעברים אחרים אם יש עצם קצת בשר הוא כן מתאמה באוהל, אלו לא. תך אומר רבה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. דבר שווה לכל אדם הוא יכול לגרום תומת אוהל, אבל אלו האיברים הנוספים המאפיינים אישה, זה הופך את הדבר להיות לא שווה לכל אדם. הגמרא שואלת, אמר לי אביי, הוא באיש לקה, אתה אומר שהאיברים האלו, הדלתות, הצירים הם רק באישה, מה בגבר לא? ואכתיב צירים החזוני כצירי יולדה. הגמרא דוחה, צירי בשר, רש"י כותב בשורה האחרונה, צירי בשר תירוץ ההוא, דלא חשיב עבר בלא עצם. כלומר עבר או חלק מגוף שאין בו עצם הוא לא נחשב עבר שיכול לתמות באוהל. אז זה שיש יש פסוק שמזכיר צירים אצל גבר, זה ציר אבל בלא בשר. הכי, ממשיך הגמרא, הכי נמי מסתבר, זה מדובר בצירי בשר. דהי לא תימא הכי, אם לא תסכים שאלו הם אינם איברים גמורים, 248 איכי משכחת לה, איפה תמצא את המספר הידוע והמקובל הזה, לא באיש ולא באישה. אז ממילא אי אפשר להוסיף בגבר צירים. מה עם הפסוק? הצירים האלו זה משהו בשרי בלי עצם. 248 שדיברנו עליהם לפני כן, הזכרנו אותם כעצמות, אבל זה עצמות עם בשר. אנחנו נמשיך לעמוד בית. יתר בידיו וברגליו, והמשנה פרטה 6, 6, 24, ואז רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלים. אמר רבי יצחק בקשר למחלוקת התנאים, רבי יהודה שהכשיר את המציאות, את המצב של יתרת, והחכמים שפסלו, שניהם מסתמכים על אותו פסוק. זה הכוונה ששניהם מקרא אחד דרשו, ותהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מדון, ואצבעות ידיו, ואצבעות רגליו, 6 ו-6, 24 מספר. מור סבר החכמים בהתייחסות לפסוק הזה, בגינותי משטר יקרא, שהפסוק רוצה לגנות, וממילא ראינו שיטת החכמים במשנה שהם פוסלים אדם כזה,
ומור סבר ביהודה בשבחי משתייקה. אמר רבא, למה לי דכתב 6 ו-6 24 מספר? למה כל המלל הזה, הכובד הביטוי, היה אפשר לכתוב באופן הרבה יותר מקוצר? צריכים את כל הפירוט. דאי כתב רחמנא 6 ו-6, הווה אמינא שיט דידי ושיט דקראי. 6 ו-6 זה רק אומר 12 אצבעות, 6 על יד אחד ו-6 על רגל אחד. כתב, לכן הפסוק אומר 24. ואי כתב 24, הווה אמינא 5 בה ו-7 בה, שזה לא שוויוני, לא שקול. כתב 6 ו-6. המילה מספר, מה זה מלמד? בנספרת על גב היד. זה באותה שורה של האצבעות. תניא, אמר רבי יהודה, הוא הכשיר אגב. מעשה באדם אחד שבא לפני רבי טרפון, יתר בידיו וברגליו 6 ו-6 24, אמר לו, כמותך ירבה בישראל. אמר לו רבי יוסי, משם ראיה, אתה מביא משם ראיה שזה לשבח, זה מכשיר. כך אמר לו, כמותך יתמעטו ממזרי ונתיני מישראל. רבנו גרשום, נקרא ביחד, משם ראיה דלא אמר לי כמותך ירבו משום שבחה, אלא כך אמר לי, כמותך ירבו אצבעות יתרות בממזרי ונתיני שבישראל, כדי שהוא ניכרים ויתמעטו, שיפרשו ישראל מהן מלהתחתן בם. פשוט סימן עקר, אם אצל הממזרים היה תופעה כזאת, אז אנשים היו מזהים, זה ממזר, לא מתחתנים עם ממזר או נתין. השולט בשתי ידיו, ראינו פה מחלוקת רבי פוסל וחכמים מכשירים. תנו רבנן, איתר בין ביד בין ברגל פסול, ואיתר, איתר יד שהוא שמאלי. השולט בשתי ידיו, רבי פוסל וחכמים מכשירים. מור סבר רבי שפסל כחישותה התחילה בימין. הימין שלו נפגע, הוא כחוש, הוא חלש יותר, ולכן הוא במצב כזה ששולט בשתי ידיו. ומור סבר, החכמים שיחשירו, בריאות יתר תה התחילה בשמאלה, אין בשמאל. אין כאן שום חיסרון, אלא עד הרבה, בצד שמאל שלו יש כוח יתר, ולכן אין סיבה לפסול את הכהן. המשנה עם עוד חסרונות או מומים, הקושי, הגיחור והלב כאן. כמו שאמרנו בעבר, אנחנו נמתין לגמרא לפרש את החסרונות הפסולים האלו. והכיפח והננס והחירש והשוטה והשיקור ובעלי נגעים טהורים, פסולים ואדם וקשרים ובהמה. רבי שמעון גמליאל אומר, שוטה בבהמה אינה מן המובחר. רבי אלעזר אומר, אף בעלי הטלטולין, פסולים באדם וקשרים בבהמה. מה שכותב על כמה דברים פה כדאי לציין ברש"י על המשנה, ובעלי נגעים טהורים כגון ספחת, דאי נגעים טמאים, אם מדובר באדם שמנוגע בנגע בצורת שמטמא, לא יצטרך למימר, אין צורך להגיד שהוא פסול לעבודה, אפילו הכניסה דעזרה אבי חייב כרת, אפילו להיכנס בלי קשר לעבודה אדם מצורע חייב כרת. הטלטולין, רש"י אומר, כמין חתיכות בשר יוצאות ותולות להם. עכשיו הגמרא מפרטת את פסולי אדם. אנחנו בקטע הראשון נתייחס לפסולי אדם מחמת שינוי צבע אורו. קושין, כוונה אוחמה, שחור. גיחור, חברה, לבן. לבקן, סומקה, אדום. שואלת רמה איני, האם ההסברים האלו מדויקים?
והאהוד אמר לו, היה מקרה שמישהו אמר, מן ביי לובקיאני, כמו לבקן, ושתקח חברה, ונמצא שנמצא שמדובר על הלבן ולא סומקה, אלא קושי וכמה זה נשאר, כמו שאמרנו מקודם. גיחור פה נראה שינוי, סומקה, כדי אמוי אינשי, סומקה גיחיה. אנשים מתייחסים לסומקה בביטוי גיחיה, וממילא הפירוש של גיחור זה קשור לאדום, אדמומית. לאו כאן, חברה. כי הלוד ימה להו, מן ביי לובקיאני, ושתקה חברי, כמו שאמרנו מקודם, שהוא שאל מי צריך לובקיאני, ונמצא שמדובר בלבן. אז לבן מדי, כהה מדי, אדום מדי, כל הדברים האלו מהווים מום וחיסרון ופסול באדם לשמש ככהן בעבודה. כיפח מוזכר במשנה, תני רב זבי גבוה איני ורמה רבי יבוא מנהל של קדוש ברוך הוא משתבר בבעלי קומה. איך אתה אומר שכיפח זה מום בזמן שרבי יבוא מלמד שהקדוש ברוך הוא דווקא רואה בגבוה בבעלי קומה שפח, שנאמר, ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם אשר כגובה ארזים גבוהו. גבוהו, אמר רב פאפה, בעריכה שמיתה סניה. גובה שנחשב מום זה אם מדובר בעריכה שמיתה, ורבנו גרשום אומר ארוך ודק ופרצופו בולט הרבה לחוץ, ושנוי הוא לראות אבי מום. אבל אולי ראוי לציין שדווקא בפסוק בעמוס פרק ב' פסוק ת', שהגמרא ציטטה אשר כגובה ארזים גבוה, המשך הפסוק כתוב שם וחסון הוא כעלונים. זה בוודאי לא תיאור של עריכה שמיתה. אמר ריש לקיש, כאן יש כמה עצות בעניין חתונה, חיתון, מי ראוי למי. גבוה לא יישא גבוהי, שמה יצא מהם תורן, כמו בספינה התורן שהוא מחזיק את המפרס מאוד גבוה. אז שני הורים גבוהים, הילד יצא סופר גבוה, אז יהיה לו חיים קשים. ננס לא יישא ננסית, שמה יצא מהם אצבעי. לבן לא יישא לבנה, שמה יצא מהם בוהק, מאוד לבן. שחור לא יישא שחורה, שמה יצא מהם תפוח או תפיח, שהוא שחור כקדרה, כמו התחתית של קדרה, קדרה שרופה, יושב הרבה זמן באיזה שחור שחור. החירש, השוטה והשיקור. הגמרא שואלת בתמיהה, שיקור מכיל עבודה? מי שעובד בשכרות הוא מחלל עבודה, והדי מומי באי למחשב. היה צריך להיות נחשב עם המומים, שכאן אנחנו יודעים בעל מום שעובד הוא מחלל עבודה, וכאן אנחנו מחשיבים את השיקור בתוך בין אלו שהם לא שווים, אינו שווה בזרעו של אהרון, אותו קטגוריה שנייה. אז אם אתה נמצא בתוך רשימה של אנשים שהפסול שלהם הוא אינו מום גמור אלא משום אינו שווה בזרעו של אהרון, למה שיקור נחשב כאן, מאחר ששיקור הוא גם מחלל עבודה? רשי באמצע עמוד אומר, בהדי מומין גמורין באי למחשבי, וקטני לי גבי מומין שאין שווין בזרוע של ארון. דאמרינן בריש פילקין דלא מחלי עבודה. הגמרא עונה, מה שכתוב פה שיקור, זה שיקור אבל לא בגלל שתיית יין. שיקור בגלל שתיית יין זה באמת מחלל עבודה, וזה לא שייך לרשום אותו ב... באלו שפסולם ישמינו שווה בזרור של אהרון, אז מה כן שיקור שנחשב כאן? בשאר דברים משקרים, ודלא כרב יהודה. יש עוד דברים שמסוגלים להביא אדם לידי שיחות, לפי החכמים, דהיינו לא לפי רב יהודה, הם אינם מחלים עבודה. לפי רב יהודה, גם שאר דברים המשקרים יכולים להיות מחללי עבודה. דתניה, אכל דבילה קעילית, ושתה חלב ודבש, נכנס למקדש, חייב. זה, אלו דוגמאות של דברים שמשקרים. רש"י כותב את הדבילה קעילית משקר כיין. הדבש והחלב שמדובר פה הוא משקה שמביא אדם לידי שיחות, ולפי רב יהודה הוא חייב קרית כמו מי שעובד בשיחות מחמת יין. ומשנתנו שלא מחשיבה השיקור בין הדברים המחללים עבודה, המשנה דלו כמו רב יהודה. רש"י, הדיבור המתחיל הגדלה, סליחה, רש"י, דתניה אכל דבילה קעילית, הגדלה באותו מקום, באותו מקום הוא משקר את כיין. דבש מביא לשון נועזי, מים ודבש ששלוקים ביחד, שבישלו אותם ביחד, חייב מלכות כרב יהודה מוקמין עלה. מי שאומר חייב פה חייב מלכות, וזה לפי שיטת התנא רבי יהודה. רק שמתי לב על טעות שאני רוצה לתקן, הזכרתי מקודם חיוב קרית, זה רק על שתיית יין המשקר ונכנס לעבוד, אבל שאר המשקרים לפי רב יהודה חייב, כמו שראינו עכשיו, חייב מלכות. בכל אופן, משנתנו לא כרב יהודה, שהרי הרשימה הזאת אינם דברים שהם מחללים עבודה, ולפי רב יהודה השיקור ושאר דברים כן מחלל עבודה. המשנה, ואילו קשרים באדם ופסולים בבהמה, אותו ואת בנו, זאת אומרת פסול לקורבן, האדם ששחט בהמה אסור לשחוט הבן שלה באותו יום, זה נקרא מחוסר זמן, אבל אב ובנו כהנים יכולים לעבוד באותו יום. מה עוד כשר באדם ופסול בבהמה? הוא טריפה, פסול כקורבן, אבל כהן שהוא סובל באיזושהי בעיה רפואית והוא מוגדר כטריפה, אינו מחלל עבודה. ויוצא דופן, יוצא דופן פסול כקורבן, אבל לא פסול ככהן. הנושא נשים בעבירה, כהן שנשא גרושה או חלוצה, פסול עד שידירנה הנאה, עד שהוא נודר לא להנות ממנה, אז אחר כך יכול לחזור לעבוד. והמתמה למתים פסול עד שיקבל עליו שלא יהיה מתמה למתים. אילו קשרים באדם, מהי אותו ואת בנו? מה זה אותו ואת בנו שקשרים באדם? הילי מארון ובנו, אבא ובן, דקבתי תאיש ובנו, שהמקביל שלו האבא הזכר בבהמה והבן מי נהיג? האם אפשר להגיד על כזה דבר שיש איסור אותו ואת בנו שפסול בבהמה וקשר באדם? הרי האם אב זכר בבהמה ובנו, האם יש איסור אותו ואת בנו? והתניה, אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים. אז אם הביאו קורבן ושחטו את האבא של שחטו זכר, הבן של אותו זכר אפשר להקריב באותו יום, כי איסור אותו ואת בנו לא נוהג בזכרים. אלא, אז מה האיסור שבהמה אסורה ובכהן כשר? אלא תישה ובנה, האימא והבן שלה בבהמות, תקוותה אך הכהנת ובנה, כהנת בת עבודה היא. האם ראינו שנשים כהנות עובדות בבית המקדש? ודאי שלא. אז אנחנו לא עלינו על מה המקרה שאפשר להגיד שבבהמה, בקורבנות, אותו ואת בנו בעיה, ובכהנים אינו בעיה. תשובה, לעולם אהרון ובנו, שאב ובן בכהנים יכולים לעבוד, תקוותה החטא יש ובנו, והאיסור ואותו בנו בקורבנות זה אב הזכר והבן, שלמשל עוד פעם שחטו קורבן זכר, אסור לשחוט הבן שלו בתור קורבן, להקריב אותו כקורבן באותו יום. אמרי ומרות שמידי רבי יוסי בר אבן עדה, זה ביטוי, זאת אומרת חנניה היא המשנה שלנו, ואליבא דחנניה דתניא אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים, וחנניה אומר נוהג בזכרים ובנקבות. אז אופים רואים שיש שיטה בתנים, היינו שיטת חנניה, שאיסור אותו ואת בנו שייך גם באבא ובן בבהמות. והנושא נשים וכולי, אמרנו במשנה, מי שכהן שנשא גרושה למשל, אסור לעבוד עד שהוא נודר הנאה ממנה. תנה נודר ועובד, יורד ומגרש. כדי להכשיר אותו, להחזיר אותו לעבודה, הוא צריך את הנדר. הוא יכול ככה לנדור, לא להנות ממנה, ולעבוד בבית המקדש. אחרי שהוא יורד מבית מהמזבח, יורד מבית המקדש, אז מגרש אותה. שואל את הגמרא, ולחוש דילמה אזיל לגבי חכם ושר אילי, אתה אומר שעל סמך הנדר זה נחשב שהוא כאילו הוא התנתק ממנה ויכול לעבוד. למה? אולי הוא ילך לחכם, וכידוע יש התרת נדרים על ידי שאדם פונה לחכם ומתיר את נדרו. אז מה, איך אומרים, מה הועילו חכמים בתקנתם אם הוא יכול להתיר את הנדר? תשובה, כסבר התנה סובר שמי שפונה לחכם להתרת נדרים צריך לפרט את הנדר. הוא צריך להגיד מה היה תוכן, מהות הנדר מלכתחילה. ואם הוא יפרט שאני כהן ונשאתי אישה אסורה וכדי לעבוד נדרתי לא להנות ממנה, אחרי שהחכם ישמע את כל זה, החכם לא יתיר לו את הנדר. אז על סמך הדרישה הזאת שצריך לפרט את הנדר, נוכל לסמוך ולא לחשור שאולי ילך אצל חכם ויתיר לו. הגמרא ממשיכה, הניחה למדר מה צריך לפרט את הנדר. כדי להשיג היתר על ידי חכם, זה האם צריך לפרט, זה שנוי במחלוקת. אלא למדר אמר, אין צריך לפרט את הנדר, מה יקרה למימה? הרי יש לחשוש שילך לחכם, יגיד שהוא רוצה להתיר את הנדר שהוא עשה את אשתו בהנאה, והחכם יגיד, מותר לך בלי לשמוע את כל הרקע. אז איך הנדר מועיל להתיר לאותו כהן לעבוד בבית המקדש? התשובה, למדרמה הזה שאין צריך לפרט, אבל הנדר שמדירים אותו דמדרין עלי ברבים, ובכך נדר כזה לא ניתן להתרה. הניחה למדרמה נדר שהודעה ברבים אין לו הפרה, אלא למדרמה יש לו הפרה, מה יקרה למים? גם זה שנוי במחלוקת. האם נדר שהודעה בתוך ברבים ניתן להפרה, זה כמו להתרה? יש דעה שלמרות שהודר ברבים ניתן להתיר אותו. הגמרא עונה, לפי הדעה הזאת דמדרינן, אנחנו ממשיכים לדף מבב, להדעת רבים, זאת אומרת לא רק בנוכחות רבים אלא על סמך ההסכמה שלהם. דאמר מאמר הלכתה אפילו למה דאמר נדר של דעה ברבים יש לו הפרה על דעת רבים אין לו הפרה והני מילי עכשיו הגמרא ממשיכה עם נקודה שהיא לא נוגעת ישירות לסוגיה שלנו אלא נוגעת נקרא לזה ההגבלה שנדר שהודה על דעת רבים אין לו הפרה היא מוגבלת היא נעולה בכך שאין לה הפרה אבל גם בזה אבל ללא קשר לסוגיה שלנו הגמרא אומר והני מילי לדבר הרשות זה נכון שאם הבן אדם מחפש היתר כדי לעסוק בדברים שהם אינם של מצווה אלא בדברים של רשות אז אנחנו אומרים אין לו הפרה אבל לדבר מצווה עם הצורך להתרה של נדר כזה שהודה על דעת רבים והצורך להתרה הזה כדי לקיים מצווה יש לו הפרה גם נדר כזה ניתן להפר להתיר אותו כי יש מקרה מקרי דרדקי היה מלמד ילדים מלמד תינוקות דאדרי לשון נדר דאדרי רב אחה דקפשה בינוקי הוא הדיר אותו שלא ילמד עוד הילדים כי מה הוא פשע בינוקי מה זה? מלכה אותם ומתים איך קוראים לזה? מכות רצח כנראה כפשוטו אז אדם כזה הדירו אותו שלא לעסוק עוד עם תינוקות והדרי רבינה ורבינה החזיר אותו למשרה דלא אשכח דהווה די קוותי כי לא מצאו מלמד תינוקות שהיה מדייק ומדקדק כמותו והמתמה למתים וכולי אמרנו שאחד כזה צריך לקבל על עצמו לא לתמות למתים מה ישנה הכה במתמה למתים בסגי לי בקבלה שמקבל על עצמו שימנע להמשיך לתמות למתים ואז הוא ראוי לעבודה ומה ישנה הכה באדם שנשא נשים בעבירה דמדרין עלי שמדירים אותו זה עוד יותר חמור למה החמירו ככה נעשה אנשים בעבירה בניגוד לזה שמתמד המתים התשובה חתם יצרו תוקפו יש יצר נשי שגובר על הבן אדם ואם לא מטילים עליו חומת הנדר אז בקבלה גרידה זה לא היה מספיק להרתיע אותו לחזור אליה ולכן ההבדל בין מטמא למתים לנשא נשים בעבירה ובכך זכינו בסייעתא דשמיא רבה וסיים פרק שביעי ובעזרת השם פעם הבאה אנחנו נמשיך בפרק החדש פרק שמיני פרק יש בכור לנחלה עד כאן שיעורנו להיום